בוקר טוב, יום ראשון, חו"ו באדר א', תשע"ו, היום בשיעור שלנו היום בענייני פורים. אני רוצה רק לעסוק באיזה עניין במגילה, במבט מעמיק יותר, במבט משנה זוויות, ואולי אפילו לומר שמגילת אסתר היא אחד הספרים המוזרים ביותר שיש בתנ״ך. במבט פשוט, היא מעיינים קצת. המגילה למעשה, מגילת אסתר, היא מגילה עוקצנית שתפקידה לעורר ציניות. ציניות מכאיבה, לועגת, במרכאות או שלא, שמעמידה אותנו אפילו במאה ה-21, בפני מגילת אסתר, עכשווית, נוכחית, כל כך כל כך קשורה לחיי היום-יום שלנו, באופן מדהים. כי אחרת, לא מובן למה היא עושה בתנ"ך. ולא לחינם הגמרא באה ומספרת דברי המדרש, שבאה אסתר וביקשה מחכמי כנסת הגדולה, כתבו לי לדורות, ונערך דיון שלם, מה פתאום, מה העניין לכתוב? את מגילת אסתר לדורות, הרי לנו כלל יש שבתנ״ך נכתבו ספרים שיש להם משמעות לעתיד. אחרת, לא היה סוף לתנ״ך. אלפי נביאים היו להם בישראל, אם כותבים כל דבר שמישהו ניבא, התנ״ך היה עב כרס באופן בלתי רציונלי. לכן, מה שהייתה לו השלכה לעתיד, נכתב, מה שלא, לא. אם כן, מה ההשלכה של מגילת אסתר? חייב איש לבסומי, כולם פורים, שמחים, בריאות המגילה, מפלת המן, איזה יופי. רבותיי, אנחנו בשיעור הזה היום נגלה רובד מכאיב ביותר. רובד שאם היינו מעלים את מגילת אסתר בצורה תיאטרלית על במה, אנחנו היינו מוצאים את עצמנו פורצים מדי פעם בפעם בצחוק על מנת להסתיר את המבוכה. אבל בואו נתחיל קודם כל בפרק הראשון, פסוק הראשון, מגילת אסתר, מוכר, סליחה עדיין על תהליכי הבראה, ברוך השם, בעזרת השם, נברי מהר יותר ויותר, השיעור יהיה לעילוי נשמת אבי מורי צבי משה בן ישראל יהודה הלוי, הריני כפרת משכבו. ולרפואת כל חולי עמו ישראל. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך בהודו ובדקו 7 ו-20 ו-100 מדינה בימים ההם וכולי. אחר כך דלגו לחלק הבא, גם אשתי המלכה עשתה משתי נשים ואת המלכות של המלך אחשוורוש. תפצו לחלק הבא, ויאמר המלך לחכמים יודעי העדים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין וכולי. חלק הבא, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, ועל המלך לבדו עבדיו אשתי המלכה, כי על כל השרים, על כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. פרק ב', אחר הדברים האלה, כשור חמת המלך אחשוורוש זכר את אשתי ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה, והנה הגענו לפסוק הפותח את המגילה לענייננו אנחנו. כלומר, למעשה, עד עכשיו אנחנו קראנו על איזה אירוע כביכול חיצוני, על תהליכים שקרו בארמון המלך אחשוורוש. יש מלך, מולך, יש לו רצון מסוים, אשתו מסרבת, יש תהליך, דיון, ויש מהלך שלם. פתאום, יש לנו פסוק שכולם קוראים ביחד. אז בואו נקרא ביחד. נתחיל? מוכנים? אז קדימה, בואו נקרא ביחד. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שני בן קיש, איש ימיני. עכשיו אני אקרא לבד כנהוג. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. מה מיוחד בפסוק הזה? מה מוזר בפסוק הזה? לכאורה, על פניו. טוב, היה איש יהודי בשושן הבירה, שמו מרדכי בן יאיר בן שני בן קיש, איש ימיני, ייחוס אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחנה מלך יהודה, אשר הוגלה נבוכדנצר נצר מלך בבל, שימו לב, ארבע פעמים שורש המילה ג' ל' ה'. הוגלה, גולה, הוגלתה, הגלה. זה עובר דורשני. אבל לפני כן, בואו נעיין רגע בפסוק הנפלא, שכולם אומרים ביחד, אצלכם במקור מספר, אחד, איש יהודי היה בירושלים אמירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שבי בן קיש, איש ימיני, רבותיי, הציניות בעיצומה. הדקירות המכאיבות בפסוק הזה הן נוראיות. מה פירוש איש יהודי? מה זה בא להדגיש? מה היה מפריע לכותב המגילה לכתוב ומרדכי היה בשושן הבירה, או מרדכי בן יאיר בן שבי בן קיש, איש ימיני היה בשושן הבירה? מה העניין שלנו להדגיש שהוא היה איש יהודי? מוזר. יותר מזה, הבירה? לא יודע, אני מכיר עיר בירה אחת בתנ"ך. בואי נראה הבירה, ירושלים. בתנ"ך כל מקום שרוצים להגיד על בית המקדש, קוראים לו בירה. תסתכלו אצלכם במקור מספר 2. לגבי איש יהודי אנחנו מוצאים את זה רק פעם אחת בתנ"ך. כה אמר השם צבאות, בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. אומר המצודת ציון מקור מספר 3, יהודי, כל ישראל נקראים בשם יהודים. לפי שהמלוכה הייתה משבט יהודה וכן תהיה לעתיד. כלומר המושג איש יהודי מושג ששייך למה? לעתיד. כמו שמנבא הנביא זכריה, מה פתאום קוראים עכשיו למרדכי איש יהודי? מה העניין הזה? מה זה בא להדגיש? מה זה בא לומר? תסתכלו בדברי הימים מקום מספר 4, ביום דוד המלך לכל הקהל, שלמה בני, אחד בחר בו אלוהים נער ורח במנחה גדולה, כי לא לאדם הבירה, כי להשם אלוהים. הבירה? זה בית המקדש, זה ירושלים. שושן הבירה? מה זה? מתי התחלפו המקומות? ממתי שושן הופכת להיות בירה? במסכת מידות, תסתכלו, אני חושב, כן, במקור שבע, המשנה מביאה, ומקום היה שם, אני מדבר על בית המקדש, אמה על אמה, וטבלה של שיש וטבעת הייתה כבועה בה, ושלשלת, שהמפתחות היו תלויות בה, הגיע הזמן הנעילה, הגביע את הטבלה בטבעת, ונתן את המפתחות מן השלשלת ונעל הכהן מבפנים, נעלו בבית המקדש. ובן לוי אשר לו מבחוץ, גמר מלנעול, החזיר את המפתחות לשלשלת ואת הטבלה למקומה, נתן כסותו עליה, ישן לו, זהו, עליו, על המקום, שלא יקחו את המפתח. הראה קרי באחד מהם, יוצא והולך לו במסיבה, הולכת תחת הבירה, תחת המקדש. לא, נמשיך, תסתכלו במקום מספר 8 אצל רבנו עובדיה בר תנורא, אומר במסיבה, במחילה המהלכת תחת הבירה, שמחילה הייתה תחת המקדש, וכל המקדש קרוי בירה. מה זה? החלפות. והדבר הנוסף, איך הוא נקרא? איך נקרא האיש היהודי הזה? איך קוראים לו? איך קוראים לאיש היהודי הזה? מרדכי. איזה שם. מרדרו. מרדכיה. כן? רבותיי, שם אליל בבלי מובהק. לא מאמינים? קשה לקבל, תסתכלו במקום מספר 9. מקור מספר 9, בעת ההיא שלח מרודח בלדן בן בלדן מלך מצרים, נסיכה מלך בבל, ספרים, ומנחה לחזקיהו וישמע כי חלב היחידה. מרודח, מרדוך, מרדכי, שם אליל בבלי, זה מזעזע. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו מתלהבים, מי שיהודי המשהו שם הנראה, הוא שמו מרדכי. מרדכי? ג'ו? מרדוך? שם בבלי, ממש! אף אחד לא מעז לקרוא לבן שלו בשם אליל בבלי. הנה מרדכי, איש היהודי, גיבור, בגילן אסתר, נושא שם בבלי מובהק. לא מעורר שאלות, לא מעורר תמיהות, אנחנו לא אומרים שמרדכי התבולל אחד לשלום, לא נראה כך, אבל בכל זאת, איך הוא קיבל שם של אל בבלי? הצלחתי ככה להרער לכם קצת את הפסוק הראשון הזה שאנחנו דנים בו, וזה לא הראשון.
הבירה זה לא צריך להיות
דווקא ירושלים. לא
הבנתי.
בירה
זה שם של עיר מרכזית.
לא לדעת חז"ל.
אה?
לא לדעת חז"ל. אתה אומר, בהמשך השיעור, כן, בהמשך השיעור תבין שזה לא סתם. כלומר, כשכתבו את מגילת אסתר, כתבו אותה, כמו שכתבתי על הלוח, המגילה המגלה. בואו לא נשכח באיזה תקופה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים 70 שנה ויותר אחרי חורבן הבית. אנחנו נמצאים בתקופה שנבואות ירמיהו שלמדנו כאן בכיתה התקיימו. אנחנו חיים בתקופה שאחרי הצהרת כורש.
יש פה... מרודח ומרודחי זה
מקביל?
איך?
מרודח ומרודחי זה מקביל? לא, אתן לך דוגמה, מרודח זה שם של מלך בבל, שם של אליל בבלי.
מרודחי. זה מקביל, מרודחי למרודח.
לא, לא שהוא מרודח, אבל שם, אותו שם, השתמשו, מלכי, בבל. יעבודה
למה
השם
שלה זה
מרודח ומרודחי. מרודח, אבל מאוד דומה למרדכי.
בסדר,
אפשר לדון בזה, האם זה אסור מצד... לא, זה לא העניין שלנו כרגע. אבל זה מאוד מאוד לא מתאים. כן. על מנת לגלות את הרעיון מה המגילה מגלה, אנחנו צריכים להניח כמה הנחות יסוד. ויהיה הנחות היסוד בשיעור שלנו. הדבר הראשון, ברור מעל לכל ספק, שאם מגילת אסתר נכתבה ונכנסה לתנ"ך, זה כתבוני לדורות. זה אומר שיש פה איזה רעיון נבואי ששייך גם במאה ה-21. נצטרך לגלות את זה. הדבר השני, להבין את הרקע ההיסטורי שהמגילה הייתה חוויית העולם של יהודי בבל ויהודי התפוצה אז, או הגולה, לחפש קשרים בין מה שכתוב במגילה לבין הספרים ירמיה, זכריה, נחמיה, למצוא את הקשרים. כי נחמיה, עזרא, זכריה, היו נביאים שלאחר הצהרת כורש, נביאים שראו את התקיימותה במלואה של נבואת ירמיה, ומוצאים את עצמם לפני שוקת שבורה. לא מבינים מה קורה. לא מבינים את עם ישראל. מה עובר עליו? מה נסגר עליו? כלומר, גזירת המן היא תוצאה, היא השלכה. ממה? מהתגובה הלא נורמטיבית, הנורמלית של יהודי התפוצות, אז, ובפרט יהודי בבל. דבר נוסף, למה המגילה כתובה באופן כזה דוקר? למה המגילה כתובה באופן של הצגה, שתפקידה לעורר מחשבה עמוקה ומבוכה גדולה? הדבר האחרון, אם כן, מה החגיגה הזו בפורים? מה החגיגות האלה? זה אמור להיות אולי הפוך. יום חשבון נפש. כי גם היום זה ככה. אותו דבר כמו בזמן המגילה. הבנו את הנחות היסוד? אתם, יש שאלות? אתם תחת ההלם של הפסוק של איש יהודי. לא שומע פה כלום. כן, כן, בהלם עדיין. טוב. תסתכלו בבקשה במקור מספר 10. שאלה מעניינת שהגמרא במסכת מגילה מעלה. באמת לכאורה, מה הקטע? מה קרה? מה הסיבה שיום בהיר אחד בממלכת פרס שלשעבר בבל קם לו איזה גוי ורוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? מה קרה? למה לא קודם? למה ב-70 השנה שבני ישראל היו בבבל לא קם לו איזה גוי אחד ואמר וואלה הם פה, בוא נשמיד אותם? למה לא? מה זה? אחרי שבבל מפסידה ופרס עולה לשלטון, דווקא אז מגיע הדבר הזה? למה? צריך להיות הפור, ברוך השם, כורש מוציא הצהרה, למדנו, אתם זוכרים, הצהרת כורש, אישור עלות לירושלים, בבנות לבית המגיע. זה הזמן. זה הרגע.
רק אז הוא נהיה קרוב למלכות, והוא גם המליקי.
בסדר, אז מה? אבל גם מקודם הוא היה.
כל כך חשוב?
הוא היה איש חשוב, במלאכת פרס. למה לחכות? זה לא היה מיד... לא, אבל זה לא היה מיד כשפרס כובש את בבל. לקח כמה שנים, תכף נראה. למה הוא חיכה כל כך הרבה זמן? למה לא מיד?
מי התחזר?
מה?
מי התחזר?
הוא היה בממלכה, הוא היה אחד משרי המלך. בסדר, אבל היה משרי המלך. הגיע שלב כזה. אוקיי, שנה, שנתיים, שלוש. למה לחכות? יאללה, מוצאים לפועל. כלומר, תסתכלו, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מקור מספר 10, מפני מה נתחייבו, בלשון סגי נהור, שונאים של ישראל באותו הדור כליה, מה קרה? למה? נכון, ברור, יש תשובות, אבל מה השורש? מה הנקודה המרכזית? זה שאנחנו רואים שהשתתפו באותה סעודה, זה הסממן החיצוני. והסיבה הנראית, כבר אמרנו בתנ"ך שיש סיבתיות כפולה, זוכרים? יש מה שאנחנו קוראים בפסוקים, ויש משהו שנקרא, יש קודש ברוך הוא בתמונה. זו תגובה. זה מהלך. שלא נגלה בעיניים. אבל זה כתוצאה ממעשה כזה או אחר של עם ישראל, והקודש ברוך הוא מגיע. המילה אסתר כידוע באה מלשון מה? להסתיר, נכון? אסתר מן התורה, מכירים את זה, לא? מניין? מאיפה לנו את העניין הזה של האסתר? אסתר מן התורה? מה זה אכפת לנו? מה זה כל כך חשוב לנו? העניין של ההסתרה? כן, כי הסתרה יש לה שתי משמעות. שלא איך אנחנו מתבוננים על ההסתרה. אבל נשאיר את זה כרגע בצד. ונעלה עוד כמה שאלות. מדוע המגילה לא מפרדת את הנקודה הזו שמדובר פה על הסתרת פנים? למה אין פסוק אחד שרומז למה שנאמר בספר דברים? והיה בעת ההיא אסתר אסתיר פניי מהם. למה? למה התורה, למה במגילה אין אפילו אזכור של הפסוק בפרשת האזינו שדבר על ההסתרה? למה? למה המגילה לא פותרת בפנינו את הרקע להסתרה הזו? כי ברור לנו שיש הסתרה. אחרת לא היה המן יכול לעשות שום דבר. הדבר הידוע, השאלה הידועה, מדוע שמו של הקדוש ברוך הוא לא נמצא בכלל במגילה? זאת ההסתרה עצמה, בשיא ההסתרה שלה. והדבר המיוחד, הרי כל ספרי הנביאים, על מה מדברים? ומדברים כולם על הנהגותיו הלא חיוביות של עם ישראל והתוצאות המתלוות לכך. ופה, במגילה, ללא שום היגיון, כתוב, ברור, לא על פי דרשו, לא על פי לימוד, לא כתוב לנו מה הסיבה. כתוב שהחשברוש עושה סעודות, עושה משתה, אין פה כתוב שעם ישראל משתתף. אין לנו רמז. אנחנו לא מוצאים גם את הסיבה. לכן באמת שואלים תלמידיו את רבי שמעון, למה? אנחנו לא מבינים. קוראים את המגילה ולא מבינים. כלומר, יש פה איזה מין תופעה של באמת הסתרה כל כך גדולה, שהמגילה לא מובנת בכלל. כל האירוע לא מובן. וזה באמת מה שאמרו, זה הגמרא מסכת חולין, דף קלט עמוד ב'. שם הגמרא מביאה את השאלה ששאלנו מקודם, אסתר מן התורה מניין. אם זה קרה, זה אומר יש רמז בתורה. אין דבר דלור מי זה באורייתא, זאת לא אמירה. זו משימה באמת לגלות איפה. ולכן באמת הגמרא עונה שם, מן הפסוק. ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. שימו לב, יש לכם תנ"כים, נכון? תפתחו כולם בבקשה בספר דברים, פרק למד א', פסוקים ט"ז עד י"ט, עד שתפתחו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בבואו.
איזה פסוק?
דברים למד א', פסוק ט"ז. יש לכולם. אפשר? אני רוצה להתחיל לקרוא. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, ואני מדלג, כן? לא על כל הפסוקים, לא על כל המילים, ועזבני, ואפר דריתי, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתי, והסתרתי פניי מהם, ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתיר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, למדה את בני ישראל, למען תהיה לי השירה הזאת לעד, וכו'. כלומר, הפסוקים האלה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרים? מה זה הדבר הזה? מה הוא אומר? חבר'ה, הבנת פשט. מה הכוונה בפסוקים האלה?
שעם ישראל יחטא.
ואז?
הסתיר את פניו, לא להשגיח.
כלומר? תוצאה ומעשה, כלומר, מעשה ותוצאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מזהיר, אבל זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא עוזב את עם ישראל, נכון? ועזבתי. שירת האזינו מלמדת אותנו שזו הסתרת פנים. זו לא עזיבה מוחלטת. זו הסתרת פנים. כלומר, זה עונש מכוון. מה המטרה?
לעורר
אותנו. ותקנו, אמר ביום ההוא, על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. כלומר, לעורר אותם, לחזור אל הקדוש ברוך הוא. זה המטרה של הצרות. זה כל הרעיון. אבל איך אנחנו חוזרים? לפי מה? מה העיקרון? תסתכלו בפרשת האזינו, למד ב' פסוק ו'. יש פה מישהו רוצה לקרוא? למד ב' פסוק ו', כן, בכבוד.
לאדוני תיבלו זאת עם נבל ולא חכם, עלה הוא אביך קניך, הוא עשך ויכולניך.
תמשיך לפסוק ז'.
זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שאל אביך ולהגידך, זה כניך ויום עולם.
יובי, כלומר אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים להבין את המהלכים שבו אני נוהג בעולם, תסתכלו על מה. נו, פסוק ז', זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, תפתחו את ספרי ההיסטוריה, תתבוננו מה היה, תראו מה קרה מבריאת העולם ועד אותה נקודה שאתם נמצאים בה, תבינו את המהלכים שבו הקדוש ברוך הוא פועל במציאות. וזו לא פעם ראשונה שעם ישראל נמצא בצרות. תזכרו במצרים, תזכרו במדבר, תזכרו במרגלים, תזכרו בחטא העגל. תפתחו את ספרי ההיסטוריה, את ההיסטוריה הלאומית היהודית הישראלית. כבר למעשה, כמו שאנחנו רואים, תסתכלו, הקדוש ברוך הוא מתי חומר על עם ישראל? האם זה מצד זה שהם שמו בתשובה? האם מצד זה שהם קראו בספרי ההיסטוריה? לא נראה לי. תסתכלו כולכם בפרק ל"ב, פסוקים ה' ו'. פרשת האזינו, כן? אתה קראת ו' ז', תעלה למעלה. מה כתוב בפסוקים?
קרא. שחס לא, לא בנה מומם, לא הפיש שפתתו. לאדוני תמלו זאת על נבל...
כן, זה קראת, תעלה עוד. תפתח בפסוקים ח' ו' ז'. חו"ז, כן. עדיין עמד בית.
אמרתי אף אהם, השביטה עם אלוש זכרם, לולי כעס אויב, הגו פן נמכרו מצרימו, פן נמכרו ידינו רמה, ולא אדוני פעל כל זו.
יפה, תקפוץ לפסוקים למד זין למד חטא.
ואמר אי אלוהינו, צור חסר בו, אשר חבל זבחם בו יוכלו, ישלו יהיה לפחם, יקומו ויעזרוכם, יהיה לכם סדרה.
זאת אומרת, אני אגן את עם ישראל, למה? בגלל כבודי שנרמס בגויים. אתם לא מתעוררים. לא קוראים היסטוריה. לא מתבוננים בינו שנות דור בדור. וזה מה שהנביאים צועקים כל הזמן. תזכרו בספרי הנביאים שלמדנו. כל הזמן הנביאים חוזרים ואומרים את אותם הדברים לדורות שונים. כביכול העם ישראל מתנתק מהמבט הארוך, מהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הם חיים את העכשיו. וזאת טענת הנביאים לאורך כל ספרי הנביאים, ולא משנה מי. כולם. כלומר, למרות שהמגילה בפני עצמה, היא לא נותנת לנו באופן מפורש הסבר על העונש של עם ישראל שאו-טו-טו מתרקם והולך שם בבית אחשוורוש. אבל אנחנו עכשיו מבינים את שאלתם של תלמידי רשב"י. למה? למה הגזרה הזו? על מה העניין? כלומר, אין לנו ברירה לחזור להיסטוריה, וזה מה שעושה המגילה. הפסוק, תסתכלו בחזרה במגילת אסתר, בפרק ב', פסוק ה', קראנו איש יהודי היה בשושן הבירה, נכון? ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן גיש איש יביני. אה, כן! מה הוא עושה בבבל? הוא בא לטיול? הוא עשה שם טיול אחר שירות צבאי? מה הוא הלך? לתפוס ראש? מה הוא חפש שם? אומרת לנו המגילה, בוא ותבין היסטוריה. אתה מבין מה הוא עושה שם? אשר הוגלה מירושלים. מתי? 70 שנה פלוס לפני, עם הגולה אשר הוגנתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה לנבוכדנצר מלך בבל. תסתכל, יש פה היסטוריה. כלומר, המגילה עצמה לוקחת אותנו על כנפי ההיסטוריה לאחור. כלומר, לא רק שמטרת הפסוק הזה היא להגדיר לנו נקודת זמן עכשווית, מדובר על מציאות שאנשים נמצאים בבבל, היינו תחת מלכות פרס היום. אבל זה כתוצאה ממשהו שקרה לפני. וזה באמת מזכיר לנו את הוויכוח שהיה ולמדנו כאן בספר ירמיה, בין ירמיה לנביאי הבעל, בראשם חנניה בן עזור. הוא אומר, לא, תוך שנה, שנתיים, הכל יהיה בסדר, חוזרים, זה היה אחרי החורבן. ומה אומר להם ירמיה? 70 שנה! תיכנעו לבבל! זה רצון השם! כלומר, תסתכלו בהיסטוריה. תראו את המהלכים, מה הביא לחורבן בית ראשון? מה הגורם? ונורא מעניין, תסתכלו כולם בבקשה, תפתחו בספר ירמיה, פרק כ"ט, פסוקים יוד יוד. יש לכם? ירמיה חפתת. יש? מישהו רוצה לקרוא? בבקשה, אתה הפכת להיות הקריין. טוב, בכבוד. כי כה אמר השם.
כי כה אמר אדוני, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, וכמותי עליכם את דברי הטוב להשאיר אתכם במקום הזה.
וקראתם אותי. דדק קצת.
וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אליי ושמעתי עליכם. ובקשתם אותי ומצאתם כי תדרשו לי בכל לבבכם. ונרציתי לכם נאום אדוני ושבתי את שבותכם, וקבצתי אתכם מכל הגויים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאום אדוני, והשבותי אתכם אל המקום אשר הגליתי אתכם משם.
לא מספיק. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא מצפה? אתם שם בגלות, נכון? מה אומר הנביא? כי לפי מלות בבבל 70 שנה, אחר 70 שנה שמלכו בבל, מה אני, ריבונו של עולם, מצפה מכם הגולים?
וקראתם אותי.
תפנו אליי. וקראתם אותי, והלכתם והתפללתם אליי. זה הייתה מטרת העונש. גליתם לבבל, כי שכחתם אותי. זה מה שירמיה צועק. היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. מה אתם עושים פה? למה אתם מביאים קורבנות סתם, רחמנות? הקדוש ברוך הוא לא מקבל אותם, לא שומע אתכם. אז אתם תלכו לגלות. אבל כשהגלות יסתיים, המטרה היא להחזיר אתכם אליי. נכון? ככה בירמיה. כלומר, לפי ירמיה הנביא, החזרה מבבל לארץ ישראל היא אוטומטית? לא, היא מותנית. היא מותנית בכך שעם ישראל יעשה תשובה. שעם ישראל יתגעגע אל הקדוש ברוך הוא. שעם ישראל ירצה לחזור לירושלים. שירצה לחזור לבנות בבית המקדש. לכן, שימו לב הפסוק, ארבע פעמים המילה, שורש המילה גולה. זה משהו זמני, כי כשמשהו הופך להיות קבוע, כבר לא קוראים לו גולה. איך קוראים לו? בזורה. הם מפוזרים, וזה מה שאומר המן. כי כבר עברה גלות בבל, והם נשארים שם. לא תפילה, לא תשובה, לא רצון, לא כלום. לכן אומר המן, הנה עם אחד מפוזר ומפורד, והם נשארים פה, זהו. אין להם עניין, אין להם רצון, לא אכפת להם. מדהים. עם ישראל לא לוקח על עצמו את התפקיד שהקדוש ברוך הוא הועיד לו. ורק הקדוש ברוך הוא הועיד לו, ממלכת כהנים, להיות גוי קדוש. לא לוקח, לא מרים את הכפפה. נו, מה אתם אומרים עכשיו? על מגילת אסתר? יש לנו על מה לשמוח בפורים? חמותיי, זה מבאס, זה מפחיד, זה מדהים. לא משקף את תקופתנו? לא משקף זרמים ביהדות שלא רואים בשיבת ציון ולא רואים בהקמת המדינה את חזרתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? נמצאים בכל הבזורה בחוץ לארץ? הם לא קוראים את זה גולה אפילו! וגם כאלה שבאים פה ונמצאים בארץ ישראל כופרים במציאות העובדתית שיש פה עם ושלטון. לא דוקח מגילת אסתר, לא עשתה לנו איזה שיקוף מפחיד, סיטי עמוק. כן, המגילה מגלה, המגילה גוערת, לועגת, צינית. בואו נעבור להצהרת כורש, בסדר? הקדוש ברוך הוא אומר, בינו שלום דור ודור, בואו נראה היסטוריה. בדיוק. כפי שהנביא ירמיה מנבא, 70 שנה, בום. האימפריה הבבלית נופלת, ובמקומה עולה האימפריה הפרסית. כוש! טוב. בשנה הראשונה, למדנו, שכורש עולה לשלטון, בשנה הראשונה, מיד שהוא עולה לשלטון, עוד לא מתבסס, עוד לא מרחיב, עוד לא כלום, מה הוא עושה? קדימה, חבר'ה, יהודים יקרים, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי. ברוך הוא ציווה עליך. מתי הייתה לך התגלות אלוהית? כן, כן, כן. מה שמעניין את כורש זה נבואת ירמיה. מדהים. תסתכלו בבקשה בספר עזרא, פרק א'. למדנו את זה גם כן השנה, נכון? ספר עזרא, פרק א', הקריין. תקרא לי ארבעה פסוקים ראשונים, בבקשה.
ובשנת האחת לכורש, מלך פרס, ככלות דבר אדוני איתי ירמיה, יאיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. כה אמר אדוני, כה אמר כורש, מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים ושם ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו ועמו ביעל לירושלים אשר ביהודה ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל הוא האלוהים אשר בירושלים. וכל אנשם כל מקומות אשר הוא גר שם ינשאו אנשי מקומות בחזק וזהב ברכוש ובמימה עם הנדבה בית האלוהים אשר בירושלים.
וואו! פלא מאוד! גוי פרסי מודה באמונת היחידות, האל האחד, הוא ציווה פלא פלאות. מה הבתי שלו? הוא אומר, ירמיהו. לשלוח, נו, מה הם שולחים? תמשיך, עד פסוק ט'.
ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים והלוויים בכל העיר, אלוהים את רוחו לעלות לבנות את בית ה' אשר בירושלים. וכל סביבותיהם חזקו בידיהם בכלי כסף וזהב ורכוש ובהמה. ובגנות לבד על כל ההתנדב.
מספיק, בסדר, בסדר. רבותיי, אתם זוכרים שהייתה עלייה קודמת עם שם שצר? עזרא היה אחר כך. מה עשו היהודים הנחמדים? כמו שעושים היהודים הנחמדים היום. שולחים כסף. אבל נשארים שם. נורא והיום. מגילת האכזבה, מגילת התסכול. רבותיי, איפה התלהבות? איפה התלהבות? יש רשות ללרב ולבנות את בית המקדש? איך זה שיש מקום באוניות? איך זה? שמי שרוצה לעלות וקבל הודעה, כל המקומות תפוסים, נא המתן לסבב הבא. כלום. איך? לא הבנתי. כן, נתן אישור. לא אחרי שבראש, כורש, עוד לפניו.
לפני זה?
כן, לכן אמרתי, חזרו, נגיע לאחרי שבראש.
החצי
המלכות. כלומר, יש אישור. אני עם קבוצה קטנה, עם עזרה, שכשפשצר עולה כמעט ולא עולים, כן, בוא, קח כסף, שלח לך כסף. נתרום למוסדות, נתרום למוסדות, אבל אנחנו נשאר כאן. זה מגילת אסתר, רבותיי. היא חושפת את הבושה הנוראית הזו. לא רק זה, תסתכלו בבקשה בספר חגי. תלכו בחגי, פרק א', שלושה פסוקים ראשונים. מי רוצה לקרוא? אולי נכנס קצת את הקריין, יש פה עוד מישהו, כולם פה עם תנכים, לא? או שאתם נותנים לו כבר חזקה. שמישהו אחר יפתח בזכריה, פרק ד' פסוק י', בוא נראה כמה קוראים. כן, תקרא לנו בחגי. תתחיל. פרק א', שלושת הפסוקים הראשונים, אתה בבקשה תפתח בזכריה, פרק ד', פסוק י', כן.
בשנת 2 לדריווש המלך בחודש השישי, ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ליד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל, פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו, לא עת בו את בית אדוני לבנות.
מה? תקרא מה? הם נמצאים בארץ ישראל, לא? מה אומרים?
כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו, לא עת בו בעת...
לא! זה לא הזמן! שלמתי! סליחה! תקרא לי בבקשה שבא בעזרה פרק י' פסוק י'.
כימים ועד ליום כנענות וסמכו לאור הדיון לגדיל ביד זרובבל שבעה אלה הנה השם יום המשתתים לכל הארץ.
נו, ומה אמר פרוש הפסוק הזה? ככה בפשט? יש זמן, אה? זה לא בדיוק. תדלק בבקשה לפרק ח' פסוק ו'. תסביר לי את הפסוק בפשט. מה אומר השם? אדישים, אה? כולם אדישים. אפילו נמצאים כאן. איזה אדישות. איזה חוזר אכפתיות. איפה התלהבות? כלום. כפינת לאות.
איך היה
איזה מגילת אסתר? חכה אל המגילה, המגילה הייתה שם והם היו פה.
איך מגילת
אסתר חושפת? טוב, עכשיו, אם ככה, איך הקשר בין המגילה לבין זה? כלומר, שאמרנו שאנחנו נעשה השמועות היסטוריות בפסוקים בתנ"ך, ונראה פה מגבלות, אנחנו רואים פה הגבלות. ההגבלות הן פשוט מתאימות. בין זמן המגילה לבין מה שהנביאים מדברים. זה הזמן, על זה הם מדברים. כלומר, השלטון הפרסי מתרחש בזמן המגילה, זה פשוט, נכון? כלומר, מגילת אסתר והאירוע עם המן קורה לאחר שעם ישראל היו צריכים כבר להיות בירושלים. היו צריכים כבר להיות בתוך הגאולה. והם נמצאים איפה? בבבל, בפרה שמה, לא רוצים לעלות, נמצאים בחול, שולחים כסף למוסדות, אבל גם אלו שנמצאים כאן, כדי, יש עוד זמן, לא עכשיו. עכשיו נבין איך שפתחנו. איפה פה הציניות? איפה פה הדקירות? אתם זוכרים את התחלנו את השיעור עם השאלות? המגילה חושפת בפנינו באופן בוטה, קשה, אבל כשמה כנים, בהסתרה, תוכחה בהסתר. איך קראו לשושן? מה היה השם הנוסף של שושן? הבירה. החלפתם את הבירה בירושלים בשושן. שושן הפכה להיות הבירה, לא בית המקדש. יותר. יש המלך במגילה. מי זה המלך? אחשוורוש. לא לחינם, חז"ל אמרו ששם נרמז שמו של הקדוש ברוך הוא. המלך זה מלכו של עולם. החלפתם את מלכו של עולם באחשוורוש. הוא המלך! ובית המקדש עצמו החלפתם בארמון של המלך. רוצים הוכחה? בבקשה. אתם זוכרים, מישהו יכול ככה להגיד לי איך בית המקדש מחולק? בואו נתחיל מהחלק הכי הכי פנימי, הכי מקודש. איך הוא נקרא? קודש הקודשים. מה מזכיר לכם במגילה? עובר לזה בצורה אחרת. האם כל אחד יכול להיכנס לקודש הקודשים?
לא.
מי יכול?
כהן גדול.
כהן גדול, פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים. מי יכול להיכנס לחצר הפנימית אשר לפני ארבע מלך? אף אחד. אין כניסה. ומי שנכנס, מה קורה לו?
מת.
לבד אשר יגיש לו המלך את שרביט הזהב. יופי, ארמון המלך, בואו תראו, בית המקדש. כאן מגילה. היא מראה לנו לאן אנחנו הגענו. תראו את מה החלפתם. טוב, בסדר. קודש הקודשים אפשר להיכנס, יופי, החצר הפנימית. מה יש לפני החצר הפנימית? החצר החיצונה, נכון? מה זה החצר החיצונה? למי מותר להיכנס? זה האחד. למי מותר להיכנס לאחד? לכהנים. מי בכהנים? רואים פני המלך? יכולים להסתובב שם. בחצר החיצונה. טוב, מה יש מחוץ לאחד? עזרה, נכון? איך זה נקרא במגילה? שער בית המלך. כל אחד יכול להיכנס לעזרה? לא. רק בטהרה. בלבוש מתאים. נכון? לכן, כאשר מרדכי לא רואה שק איפה הוא נמצא?
שער.
רחוב העיר או שער בית המלך, מחוץ לבית המקדש. נמצא ברחוב ירושלמי. ברחוב ירושלמי. מדהים, אה? הארמון משל לחשברוש, החלפתם בבית המקדש. מי? הגבלה. מדהימה. יש לנו את החצר הפנימית, יש החצר החיתונה, יש שער בית המלך, ולפני שער בית המלך. דגם של בית המקדש והארמון של חשברוש. לקחתם את הבירה, היא ירושלים, היא בית המקדש, כמו שלא ראינו בהתחלה בשיעור, והפכתם את שושן לבירה. איזה לעג. איזה מבוכה. אתם מבינים למה קוראים למגילת אסתר? למה לא קוראים לזה אסתר בלבד? לא ראינו שכתוב מגילת ירמיהו, מגילת ישעיה, מגילת חגי, זכריה? לא, רק זה, מגילה. היא מגלה. היא מזעזעת. היא מביישת את עם ישראל. כמו שאמרנו, זה עד היום. יהודים בחוץ לארץ, כמו אז, שולחים כסף למוסדות, אבל נשארים אצל החשבירות. כן.
כמובן שהארמון והבית של החשבירוש יהיו כמו בית המקדש, גם בית המקדש הוא היה בעיקרון סוג של ארמון.
אני... נראה לי שלא היית מתחילת השיעור. אז לכן מה שאמרת, הוא מנותק בכלל מכל העניין, אבל אני אגיד לך רק בהגבלה, הראה בקצרה, המטרה של מגילת אסתר היא להראות לנו את הבושה שלנו, שהחלפנו את בית המקדש במקום לעלות לירושלים, נשאר שם. זה מה שגורם גם ליהודים בחוץ לארץ היום.
הוא בכלל לא היה בקצרה המלך, לא? כשהוא היה עם הסתר?
הוא ישב לפני שער המלך, שלא מסר, תסתכל כתוב, לפני שער המלך. כי לא נכנסים אל שער המלך בלבושק. אי אפשר להיכנס לעזרה כשאתה לא מתאים. עכשיו הבנו את ההקשר? זה פשוט. אתה רואה, אתה פשוט... אין מילים, אתה מוריד את הראש ומתבייש רק שיעבור. כשאנחנו מסתכלים על היום, מסתכלים על מגילת אסתר, זו הייתה מגילה נורא פנאלית כזו, כן, פוזים הצגות, כן, ויהודים ניסחו, תלנו את המה. רחמנא ליצלן. וזה פחד. נורא להיום. איזו חשיפה, איזה תחקיר נעשה פה.
יש מלא שווים לארץ עכשיו,
כל הזמן. פה רוב היהודים בחוץ לארץ וגם לא שולחים כסף. לכן, כשאנחנו קוראים במגילה, בואו נמצא עוד הגבלות. דברים מגבילים לבין המקדש, בבקשה. תגידו לי, אתם זוכרים? רק עכשיו אנחנו פרשיות המשכן. מה בדיוק עשו למשכן, אתם זוכרים? שיכול להגיד לי? זהב, תכלת, ארגמן, תודה, שנים. יש שם בתחילה שם המשתה אצל אחש בראש. קור, כרפס, ותכלת, בארגמן. איזה יופי! איזה רמזים! איזה השוואות!
אז בא ללמד אותם?
רמזים, חבר'ה, פשפשתם! מה שבנו אותם, משכן, מקדש. המקדש נקרא יקר, תפארת. ועשית לארון, נכון? אתה מגדיל, מה כתוב? לידי קודש, לכבודו תפארת. מכאן למדו חכמים שהחשבורש לבש את בגדי הכהן הגדול. לא מחינם שאנחנו קוראים בכלים מכלים שונים במגינת איכה. זה בית המקדש. אני לא רואה מסתער, קשה לי לסכם לך בדקה וחצי שיעור שאני תוכל אחר כך לסתכל בשיעור, בטח יהיה זמין. כלומר, המגילה באה ומראה לעם ישראל, החלפתם את הקודש ברוך הוא באחשוורוש, את בית המקדש בארמון של אחשוורוש, ואת ירושלים הבירה בשושן הבירה. מה אם ככה אנחנו כל כך ססים ושמחים בפורים? זו המגילה הכי מביכה שיש. זו המגילה הכי מתסכלת שיש. זו המגילה הכי צינית שיש.
כי אחרי כל זה גם קרה משהו טוב.
לא קרה משהו טוב. אני צריך להעיר את העם. בואו נמשיך עוד נראה. בואו נראה ככה, נחפור לתוך המגילה. אתם זוכרים? בסדר, ביטלו את גזרת המן. כמה זמן לקח עד שאחשוורוש הוציא את המגילה השנייה שבו ניתן ליהודים רשות? להיכאל ולמד לנשיא. כמה שנים עם ישראל נגזר עליו להיות בגלות בבל? כמה?
70
שנה. טוב.
מה?
אתם זוכרים? ואת פת שגן הכתב נתן לה להראות, נכון? זה בשיעור אחר, בעזרת השם, אני אדבר איתכם, אם נרצה השם, על העניין הזה של להראות, להיראות, בתוך המגילה. מה אכפת לנו? שמרדכי נותן לאסתר להראות את פת שגן הכתב? מה העניין? מתי ניתנה הדת בשושן הבירה להשמיד את כל היהודים? תסתכלו, פרק ג' באסתר, פסוק ב', מי רוצה לקרוא לי? אסתר, פרק ג', פסוק ב'. כן. חבוד.
נקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13.
יופי, י' ג' ניסן, נכון? שם נכתב הפת שגן הכתב להשמיד להרוג, המן נתלה כמה ימים אחר כך. אבל אסתר מתחננת להשיב את הספרים, נכון? עד שהוא מסכים. טוב, כתבו את הספרים, מה אתם אומרים? מיד נשלחו? איך במגילה כתוב? והרצים רצו דחופים, נכון? רבותיי, אני רוצה לקרוא לי בבקשה פרק ח' פסוק ט'. אתה קיבלת חזקה, כן.
והתקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי.
חודש השלישי! איזה חודש זה? סיוון. בכמה בסיוון?
ב-13.
בחב ג' בואו נעשה חשבון. י' ג' אדר, סליחה, י' ג' ניסן. עד אייר 17. נכון? כל חודש אייר, 30. עוד 23, 17, 30 ועוד 23, 70. לא מעניין. אתה מסתכל, אתה לא מאמין מה שאתה רואה. המגילה היא מוסתרת, אבל היא מלאה. אני החלטתי אתכם לשם ל-70 שנה ואתם לא רוצים לצאת. אוקיי. איך אומרים? אני אגאל אתכם, בגלל שמי המתחלל בגויים, גזירת המן. עכשיו, קדימה, בואו נראה מה עושים עכשיו. לכן לא פלא, שמרדכי ואסתר, הם גוזרים תענית, נכון? וביטלו את ליל הסדר באותה שנה. שמו בליל הסדר. חזרו אל הקדוש ברוך הוא. התעוררו. כי מה ראינו? מה הציפייה של הקדוש ברוך הוא? שהתפללו אליו, וקראתם אליי, והתפללתם אליי ושמעתיכם. זה לא בדיוק הפסוק, אבל זה עוד בשביל את הפסוק. כלומר, כשהכנסת הגדולה החליטו להכניס את מגילת אסתר לתוך התנ"ך, זה בגלל שיש לה רעיון נבואי לדורות. נענו ערך מדינת ישראל, תפשין י"ד, הקמת המדינה, תשח, אחר כך, לא לפני, אני התבלבלתי, לא תפשין י"ד. 1948, למניינה, הכרזת המדינה. תסתכלו על מדינת ישראל היום, תשע"ו. איפה רוב היהודים? אצל אחשוורוש! לכן היא נכתבה. כי הרעיון המתחבא במגילה נוגע לכל יהודי ויהודי שחי לו בארצות הגולה, והוא כבר לא מרגיש גולה, הוא מרגיש בזורה. הוא מבוזר ומפורד בין העמים. ודתי המלך הקדוש ברוך הוא לא רוצה להמשיך. זה הרעיון של מגילת אסתר. נורא, היום, מתסכל, מכאיב. כן, כנראה שלאחר גזירת המן, מה קרה? החלה העלייה הגדולה לארץ ישראל, אז. לא הייתה ברירה. כן. כמו השואה שלנו, בדור של ההורים שלנו, אין מה לעשות. לא לומדים. במקום לעיין לעומק במגילה, יקו את המן, התבשמו, כמו במשתה אחשוורוש. כי זה חושב שזה העיקר. ולא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה את בית המקדש, אבל הוא רוצה שנתפלל אליו, שנבקש. ולנו מה חשוב? המזכורת, הפיתה והמבורגר. והעיקר שיהיה כסף למוסדות. כדי לחזק את הדבר הזה, תסתכלו בבקשה בספר זכריה. טוב, זה הרבה, זה שני פרקים ככה מרכזיים, אז בואו תסתכלו בבקשה בפרק ח' פסוק ח' ג'. הפסוק שקראנו אצלכם במקור מספר, מי שלא רוצה, אין לו תנ"ך, במקור מספר 2. כה אמר השם צבאות בימים ההם, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור. נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. בנות המקדש. ששת הפרקים הראשונים בספר זכריה מתמקדים בהחזרה הדרגתית של השכינה לירושלים. אבל, שימו לב, מישהו רוצה לעיין בבקשה בפרק ו', פסוק כ"ה בזכריה? מה הוא אומר להם? מישהו, כן, חבר'ה, לקרוא, זריזות, קדימה, השיעור עומד להסתיים. פרק ו', פסוק כ"ה בזכריה. שוב! יש לך?
אין
לי שקופים. למה?
פרק ו'?
ואף חפה?
לא,
אין לך? טוב, אז אני תהיתי בפסוק, עכשיו אני לא אחפש. שימו לב, רבותיי. שובו אליי ואשוב עליכם, אומר הקדוש ברוך הוא. זה לא אוטומטי. נמצאים בירושלים. יש בית מקדש. מה באים לשאול את זכריה? האם נצום תשעה באב או לא? נכון? אתם זוכרים? הרבי זכריה בהלם. זה מה שמטריד אתכם אם נצום או לא? זה הרעיון? הרעיון הוא אם נצום או לא נצום? זו לא נקודה. כן, תשתקו בפרק ז' פסוק ג'. באים אל הנביא ואומרים לו, ההבכה בחודש החמישי שלה לכאורה לגיטימית לגמרי. יש בית מקדש, גמרנו. נכון? על מה, צריך לבכות בתשעה באב על החורבן ההוא שהיה? שימו לב, פרק ז', וזכריה, פסוקים ד' עד ח', מה אומר להם הנביא? תשובה ארוכה. מי פותח? מי קורא? זין.
מתחיל בבאי?
מה?
מתחיל בבאי.
תקרא, פרק זין, פסוק ד'.
ויהי דבר אדוני צבאות אליי, לאמור. לאמור אל כל העם, הארץ, ואל הכהנים, לאמור. כי צמתם בספוד בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה עצום, צמתוני אני. וכי פרי תאכלו כי תשתו, הלא אתם אוכלים ואתם שותים. הלא את הדברים אשר קרא אדוני ביד הנביאים הראשונים, בהיות ירושלים יושבת ושלווה, והרי הסבלותיה, והנגב והשפלה יושב.
דלג לפסוק ר' ג'.
ג'?
חב ג', כן. לא, חד ג'.
מה זה, כה אמר השם צבאות?
כן.
כה אמר אדוני צבאות בימים, האמה אשר יחזיקו עשרה אנשים בכל לשנות הגויים והחזיקו ב...
חנף איש יהודי.
איש יהודי לאמור, נלך עמכם, כי שמרו אלוהים,
כי שמרנו
אלוהים עמכם.
מה אומר להם הנביא? מה אומר להם הקדוש ברוך הוא דרך הנביא? אתם, תגידו, הצום הזה של החורבן הוא לכתחילה? הרי אתם אוכלים בשודים. כלומר, הנביא בא, הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד לעם הזה שהם שכחו את הרעיון. למה הם צמים? בגלל שלא שמעו לנביאים שהיו לפניך. זה לא איזה מין חובה, זה מנהג שנוצר בעקבות היחס של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ולכן חז"ל קבעו את הצום הזה לזכור. הזיכרון תפקידו לעורר ולהיזהר שזה לא יקרה עוד פעם. זה מטרת זיכרון. כלומר, מה חשוב באמת, אומר הנביא, משפט אמת, שבטו בחסד ורחמים, עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום וגר, ואני אל תעשוקו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא את הצום. אתם זוכרים איך למדנו איך הנביא, על זה צום אבחרהו. לא צריך את הצום הזה. הצומות הללו לא שומעים אליהם ערך. הצום הוא כלי של זיכרון. לכן שימו לב, מי שרוצה לקרוא לי את הפסוק האחרון במגילת אסתר? ויכתוב, סליחה, לא הפסוק האחרון, שני הפסוקים האחרונים. ויכתוב, מרדכי ואסתר, סוף המגילה.
טוב, אסתר המכה והבת אל אחר המדוכה היהודית, כל התוקף יותר מתגן כמו מדוד שולי. וכאן צפנו לכל היהודים, אין שובה לסיימו מהם, ודנה מלכות החשבות דברי שלום באמת.
דברי שלום באמת?
לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי, ואסתר המכה והשושר קיימו כל נפשם, על נפשם ועל זרם, דברי התאומות וזעקתם. הוא אמר אסתר,
קיים?
קיים דברי הפורים האלה במכתב בספר. והיה אסתר המלך החשבות שמה...
לא, זה תעצור, מה זה הכנסה, תעצור. כלומר, מעניין, הקדוש ברוך הוא עונה על השאלה של עם ישראל, האם אני עצום בצום החמישי? הקדוש ברוך הוא עונה בפסוק הידוע, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, כל הצומות הקשורים לחורבן ומה שהיה לפניו, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה למועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. מה כותב מרדכי? דברי אמת ושלום. עם ישראל לא שומע לקריאה הזאת. עם ישראל לא מקשיב, מפוזרים בשבע, עשרים ומאה מדינות, המלך אחשוורוש. במקום לחגוג בשושן, הם לא צריכים מה לעשות. כי אחשוורוש, שיש מי שאומרים שהוא היה הדור השלישי, כלומר, השלישי לכורש, יש מי שאומר שהוא דריווש השני. מה הם, איפה היו צריכים להיות? בירושלים! במקום זה הם נשארים שם לחגוג עם אחשוורוש, בשושן הבירה שהחליפה את ירושלים הבירה. לכן, אומר הנביא בשם השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, זה לא תלוי בי, תלוי בכם. יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה למועדים טובים, זה בתנאי שמה? והאמת והשלום אהבו. אם תכירו, שארמונו של המלך הוא לא תחליף בבית המקדש. אם תכירו ששושן היא גלות והיא לא בירה, הבירה בירושלים. זו האמת. ואז יבוא גם השלום ביניכם, אז הצום, הרביעי וחמישי, לא יהיו, יהפכו לימים טובים, לששון, לשמחה. מכאן העניין של מנהגי פורים. האיגרת השנית ששולח מרדכי, לכאורה מהמגילה, אני מדבר, לקיים את ימי הפורים האלה, נכון? דברי הצומות בזעקתם. איזה צומות? כמה צמות היו שם בשושל הבירה? כמה צמו? צום אחד. נכון? תמיד אסתר. איזה צומות? צום, מה זה משנה כמה ימים, זה צום אחד. צום הרביעי, צום החמישי, צום העשירי. דברי הצומות וזעקתם, הצומות ההם שאתם רוצים שיתבטלו, תלו לירושלים. הם יתבטלו, תחזרו אל הקדוש ברוך הוא, והאמת והשלום אהבו. שולח להם דברי אמת ושלום. לכן המצוות שאנחנו נוהגים בפורים, לשלוח מנות, מתנות לעליונים, זה קירוב, זה אהבה, אני, בגר, ביתום. זה הבסיס לכל מה שאנחנו עושים בפורים. כשקראתי את הדברים הללו, וחשפנו את הרובד הזה במגילה, האמת, שלא כל כך התחשק לי לשתות ימים. כי הבנתי, שאם אני אתבצל בפורים, אני אשכח את הרעיון המרכזי של פורים, שזו מגילה תוכחה. זו מגילה שמוכיחה אותנו אפילו עד היום, עד המאה ה-21. אנחנו ברוך השם צריכים לנו לחבר את ישראל. כמה אנחנו פנים על המקדש. כמה חסר לנו המקדש. לא במילים בתפילה, לא באירועים של חופה, לא במקרים שבו יש שמחה ואנחנו מזכירים את ירושלים. ביום יום. יותר קל לנו לצום את צום הרביעי והחמישי. בסדר, יום אחד מהבוקר, מעלות השחר. עד צד הכוכבים, לא נורא. אפשר לעשות תנאי, לקום מוקדם יותר. לתת ארוחה טובה. תדרים! לא נורא! היהודים בגולה? נו נו! אפשר גם לשלוח כסף למוסדות. וזהו, מה אנחנו מסודרים? איפה הקביעה למקדש? אמיתי! חי! איפה הקביעה הוא בשיעור השם שיבת ציון? איפה הריצה? העלייה למטוסים והרכבות והאוניות, כל מה שיש היום, בטכנולוגיה המתקדמת. לעלות לארץ ישראל. אז אתם רוצים? לא מבינים? בסדר. נשלח לכם את דאעש. נתחיל שם באירופה, בארצות הברית. נעיר לכם גזירת המן. נראה. אולי תתעוררו. אולי תקראו את מגילת אסתר השנה ותבינו. היא חוזרת על עצמה במאה ה-21. רק במקום להגיד אחשוורוש, תגידו פוטין, תגידו אובמה. אז יקום אמן אחד. למה אתם לא מבינים? אותו דבר גם בארץ ישראל. גם בימי עזרא, שפשצר, עזרא, נחמיה, היו יהודים שגרו פה. מה שהדאיג אותם זה הצום. מה אתם, נצום בצום או לא נצום? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בגלל זה הוא יגלה אותנו? נראה לי שאולי כדאי לשתות יין רק כדי לא להתעורר אל האמת הכואבת הזו. כי רק עם אדם שקולט את הרעיון הפנימי העמוק הזה של מגילת אסתר, בלי לשתות יין הוא לא יכול לקרוא אותך. זה גמרנו, הלך פורים. זה נהיה יום הכיפורים, לכן חזל באמת משווים. פורים כיפורים. זה נורא בעיון. חסר חגים להשוות? כי רק ביום הכיפורים הכהן הגדול נכנס אל קודש הקודשים. לחצר הפנימית. מה אתם אומרים על המגילה החדשה שהתגלתה לנו היום בשיעור? כזו משמחת. כזו נפלאה. כזה happy end. מגילה תוכחה, מלאה, בעמדה אמיתית של עם ישראל אז במלכות אחשוורוש, שהעדיפו את הכסף, את הזהב, את הממון. אתם יודעים מה נסיים בספר דברי הכוזרי? הסתכלו אצלכם במקור אחרון, מקור מספר 14, כאשר המלך שואל, ככה, את אותו החבר בזבר הכוזרי, מה אתה עושה בגלות? מה אתם עושים פה? אחרי שהוא כבר השתכנע לגמרי, הוא בהלם. אומר, אם אני הייתי יהודי, לא הייתי פה. מה אתם עושים אצלי בגלות? מה אתם עושים פה? אומר לו הכוזרי במאמר בית, עוד חף דנת, מקור מספר 14, כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה. מתי? בגלות בבל, בתום הגלות, בימי קורש, בימי דריווש, בימי אחשוורוש. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל. בסוגריים אני מוסיף, באמריקה, בצרפת, באירופה, סגור סוגריים, מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. אני מעדיף להיות יהודי בגלות מאשר להפסיד את הביזנס ואת הבית שקניתי ואת האוטו. מצאת מקום חרפתי, אומר הכוזרי, אומר לחבר, איזו חרפה. אם כן, מגילת אסתר היא מגילת החרפה שלנו. מגילת העצב, מגילה משקפת את מה שקורה לעם היהודי גם היום. אתם מבינים למה כתבו לי לדורות? לכן אנחנו חוגגים את פורים בגלל מה שקראנו בסוף המגילה, שמרדכי ואסתר שולחים מגילה אחרת, לא את מגילת אסתר, לא עשו לה קופי, אלא תקרא לנו שוב פעם את הפסוקים האחרונים, ותכתוב, תכתוב אסתר המלכה.
תכתוב אסתר המלכה, בת אביחי ומרדכי היהודי, את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית.
לקיים את איגרת הפורים הזו השנית? איזו איגרת? מגילת אסתר? כל הסיפור לא! אלא, תמשיך.
וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה המדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום באמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, אשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, אשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי עצומות עם זעקתם. מאמר אסתר,
הבנתם מה הם שולחים עד הפצ'גן הכתב השני? מה זה בגילה השנייה? הדרכה כיצד באמת עם ישראל צריך לנהוג מנהגי פורים. ונהפוך הוא, לקרוא בקריאה הגדולה, קומו ונעלה ציון. אז יתקיים בנו מה שנאמר בנביא זכריה, כה אמר השם צבאות, בימים ההם אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי, לאמור נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. נהפוך הוא, שנשלטו היהודים הם המוסלמים בצום הרביעי והחמישי והעשירי שביעי, תפכו לנו בימים טובים. כן, רצית לשאול משהו?
רציתי לשאול אם במגילה עצמה אמרת שהיא תכלס רע שלנו, כאילו המשקף.
היא משקפת.
אנחנו במקום רע. צריך לשאול אם יש משהו טוב בתוך המגילה.
בוודאי, בוודאי. לכן המגילה נקראת מגילת אסתר. מה שנגלה לנו זה צרה ואת ישועת השם. זה הטוב.
זאת אומרת שגם...
אבל צריכים ללמוד. זה לא רק לראות את הטוב, אלא להבין מה קרה, למה נגזרה גזרה. מה הסיבה? כי אתה מבין מה הסיבה למחלה, אתה גם נהנה מהתרופה.
אבל אתה אומר שאם גם זה משתקף לעולם הזה, אז אתה אומר שגם השם עוד מעט יבוא ויעבור?
לא, זה משקף גם את המציאות שלנו היום. וכמו שראינו במגילה, בסופו של דבר, קודם ברור לי שאנחנו לא בדיוק בעניינים. אז הוא כואב אותנו. אבל השאלה כמה כואב זה יהיה. כלומר, למה צריך להגיע למצב שיהיה גזירה של מישהו אחר? לכן, הטוב הוא שברוך השם, נגעלנו מקרת המן, וכמו שנהוג לומר, מכילה, ממש סבלנות, כמו שנגעלנו מגאולת המן, אנחנו עברנו את פרעה, עברנו את המן, נעבור גם את דאעש, אבל אנחנו צריכים לעשות את שלנו. מה שאנחנו צריכים לעשות את שלנו, זה באמת להתעורר, לפנות להשם, לבקש על עם ישראל, על ארץ ישראל, על בית המקדש, ועד נזכה שהצומות שקשורות לחורבן יהפכו לימים טובים, חגים ושמחות. מזל טוב לעם ישראל, נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן ואמן, פורים שמח!